מגיד המישרים הרב מנחם שטיין. בארץ ובחול, אנחנו היום נמצאים לקראת ראש חודש ניסן, אותו חודש שבו נעשו ניסים לישראל, כך אומר רש"י במסכת ברכות, והחודש שבו ישנו ניצניות, ניסן זה גם מלשון ניצן, כך אומר רבינו הרד"ק בספר השורשים שלו. ההתחדשות, הניצנים נראו בארץ, את הזמיר הגיע וכל התור נשמע בארצנו. התחדשות שמגיעה אפילו לעולם הצומח, מי שיוצא בחודש ניסן רואה פריחת האילנות, מלבלבים, מברך ברוך אתה השם אלוקינו מלך העולם אשר לא חיסר בעולמו דבר, וברא בו בריאות טובות ואילנות טובים להנות בהם בני אדם. ההתחדשות היא מגיעה אפילו לעולם הצומח, כל וחומר למה שמעל הרובד של הצומח, חי, מדבר, יהודי. זה זמן ההתחדשות שלנו, וכאן המקום לאור הנסיבות הלא טובות, הלא נחמדות שעם ישראל נמצא בו כרגע, יש צורך לעשות מה שנקרא הסברה מבפנים. כידוע אנחנו במצב של גלות קשה מאוד, הן באומות העולם והן בתוך העם היהודי עצמו. השבוע נוכחנו לראות איך שישנם אנשים שנקראים בעלי מעמד גבוה במדינה, והם נקראים הרובד העליון, בית משפט עליון, בגץ וכדומה, שאין מי שלא מרגיש, אפילו אנשים רחוקים, את הניכור ואת אי ההבנה של הערך של לימוד תורה. וכפי שהגאון מורינו הרב הירש, משה הלל הירש אמר, ישנם כאלה שזה נובע אצלם מחוסר הבנה, חוסר, תינוקות שנשבו פשוט, הם בשבי יותר גרוע מהשבי בעזה. הנשמה נמצאת בשבי והיא לא מקבלת את המזון שלה, לא מקבלת את הצרכים הבסיסיים שלה, היא נחנקת בתוך רצון הגוף וכל עולם החומר, וממילא הם קשה להם להבין את החוסר שוויוניות, כפי שהגדיר את זה, מדוע זה לא שווה בשווה, כמו שקרא לזה הרב הירש. כמובן צריכים להסביר להם שהם תינוקות שנשבו, זה לא קל לספר להם מה עם ישראל היה 3,200 שנה לפני שהם נשבו בשבי של אותה כותו כוח, השכלה, ציונות, מדינה שגנבה להם את הנשמה ופשוט העלימה מהם את הנתון המרכזי ביותר בחיים, שהם לא חתיכת בשר שצריך להנג אותו ולטפל בו ולרגש אותו ולגרום לו את כל מיני המיצוי המקסימלי של כסף, כבוד וריגושים, אלא הם בעלי מציאות אמיתית של נשמה, והגוף הוא בסך הכל מעטפת וצריך לטפל במזון לנשמה בעיקר. זה לא פשוט. אבל יש קבוצה נוספת, אמר הרב משה הלל, שהקבוצה הזו היא באמת שונאת, יש לה שנאה, והוא אדם ממרום גילו, ממרום מעמדו, מניסיונו הרב, אומר שהאנשים האלה, אלה האנשים שלצערנו נמצאים בסטנציות הגבוהות ביותר, והם הפוסקים האחרונים בכל נושא ועניין, ואותם לא ניתן לשאול ברעיון תקשורתי מה הביא אותך, ולצפות ליצור רעיון פולשני, רעיון חודרני בשידור חי באיזושהי רשת תקשורתית, ולשאול כמו שיודעים לתקוף ראש ממשלה ולתקוף שרים ולתקוף כל מיני אנשי ציבור, למה הם לא? הם מוגנים ואי אפשר להגיע אליהם שום דרך, אומרים וזהו. וכאן הוא מגדיר את האנשים האלה כאנשים ששונאים את הדת, שונאים את התורה, שונאים את הבורא, וממילא כל מעשיהם נובעים, אפילו ייתכן באופן תת-הכרתי. זה לא אומר שהוא במודע כותב את הפסיקה המשפטית שלו ואומר הרי אני שונא, ואני באמת כמו המן הרשע, הרי אני שונא את העם הזה ואני לא יכול לסבול אותו, אז אני רוצה לגזור עליו. אלא מה שמניע אותם זה באמת משהו פנימי, צריך לברר את השורש הבסיסי שלהם מבחינת יהדות, אצל הסבתא, הסבתא של הסבתא, אי אפשר לדעת האם זה משהו ממש במקור, או כמו שרב אלחנן וסרמן אמר, תלמידו המובהק של החפץ חיים בספרו קובץ מאמרים, שזה עניין של רוח, המלכיות ושנאה, יבסקציה, הוא דיבר על היהודים היבסקצים ברוסיה, שהם סוג ערב רב, סוג של המלכים, שאפילו שפיזית הם יהודים, אבל הם בעלי רוח של שנאת אלוקות. לא יכולים לראות שישנם אנשים שמיישמים את רצון הבורא בהוראותיו בתורה, הלכה למעשה בחיי היומיום. ועל כן יש דחף פנימי שמניע אותם, ואז הם משתמשים באלסטיות המשפטית ובכל האפשרויות לפרשן ולקבוע בלי אפשרות לערער אחריהם כל מיני יועצים וכל מיני שופטים וכל מיני אנשים מהסגנון המערכת הזאת שהם שומרים עליה מכל משמר, כפי שראינו, כולל למכור את כל המדינה ואת כל הכלכלה ואת כל הצבא, כדי לשמור מכל משמר את אותו כוח משפטי, ולא לזיז אותו, אפילו גרגיר קטן, כדי לשמור את האפשרות לשלוט על המערכת הזאת, ולא לצאת ליהדות הרמת ראש מינימלית, על ידי חניקה, גזרות וכו'. אז אנחנו, לאור הנסיבות האלה, נדרשים, כמו שהרב הירש אמר, לבצע את התיקון, והתיקון הוא אצלנו. בדרך כלל, וכך נהג לומר, להבדיל בין החיים לחיים, המשגיח בישיבת קיצד ובישיבת ליקוד, הגאון הגדול רבי מתתיהו סלמון, זכר צדיק לברכה, שכשרואים שכוחות הרע כל כך מתגברים וכל כך מתחזקים במלחמתם נגד היהדות, זה איתות לנו שאנחנו לא מתגברים. אז הם לקחו את הכוח הזה לעצמם. הוא דיבר אז הרב סלמון על הנושא של המתאבדים, התופעה הזו שאנשים בעלי א' ב' של צורת אדם כנראה, מוכנים למות העיקר כדי להרוג אחרים, להתפוצץ לחתיכי חתיכות, ופשוט להפך לאבק בריסוקי מטוסים, ריסוקי פיצוצי מקומות הומי אדם, העיקר להרוג אחרים. זו תופעה שהיא לא מקובלת, לא ברורה, לא צריך להבין את שורשיה הנפשיים מאיפה היא מגיעה. אבל אם הבורא גלגל דבר כזה, אז הרב מתתיהו סלמון היה אומר, אנחנו חסרים את המסירות נפש, אז הבורא נתן את המסירות נפש האלה אליהם. הם גנבו לנו את המסירות נפש לתורה, ועושים מסירות נפש לשנאת יהודים. זה בקשר למפגעים. כאן אנחנו צריכים להבין, אם החוסר הבנה של אנשי הציבור בחשיבות התורה, במרכזיות התורה, בהיות התורה לא אמצעי לחיים, לכפי שננסה להסביר משהו, עצם החיים, אז כנראה אנחנו לא מספיק מודעים לזה. כנראה אנחנו לא מספיק חיים את זה, משוכנעים בזה, חווים את זה ומתנהלים לפי זה הלכה למעשה. לכן היום אנחנו לקראת השבוע האחרון השלם של בין הזמנים וראש חודש ניסן שמתקרב בעזרת השם באמצע השבוע הבא עלינו לטובה. שבת זו היא שבת, שבת זו פרשת שמיני, שמברכים את חודש ניסן, ואז מגיעים ילדינו, משפחותינו, בנינו, מגיעים הביתה. אותם בני ישיבות, האוצר האדיר היקר הזה, אנחנו רוצים פשוט להצטייד בהסברה בתוכנו, כדי שאנחנו נוכל להתחזק את, ולחזק את המודעות שלנו בחשיבות יקרות ערך התורה. למה? למה? חוזרים על זה, זה חשוב, זה חשוב, זה זכות הקיום שלנו פה. למה? להסביר משהו, לקרב את זה אל הלוגיקה שלנו, כלומר אנחנו צריכים להתקרב לתורה, אבל כשבאים ויש כזה סוג של עיוורון, כזה סוג של סמיות עין, אז צריך קצת לקרב לתורה את המודעות שלנו, כדי שלא נתקרר כתוצאה מהזלזול הזה. אשר על כן, אנחנו כפי ש יציין ראש הישיבה, צריכים להתחזק גם בחלק המעשי של זירוז, דרבון לישיבות בין הזמנים, לניצול הזמן, יחד עם ההתעברות שיש בתקופת בין הזמנים, כפי ששמענו מהגאון הרב שרגא שטיינמן שליטה, לא להתחכך עם ציבור רחוק יותר שכרגע רמת הרגישות היא גבוהה ביותר בין המחנות השונים, ועלולים להיגרר לוויכוחים, לשנאת אחים, לאי הבנה קשה, ואשר על כן ראוי להימנע מלטייל במקומות שחושפים אותנו. וזה כל כך חשוב להסביר לבחור, בסדר, ברור, היית עכשיו תקופה ארוכה של שנה מעוברת, חצי שנה פלוס עוד איזה שבוע או קצת יותר, משהו כזה, עוד בקיצוץ בין הזמנים הקודם, מחמת פרעות שמחת תורה, ובאמת עמלת והגעת וכל העולם מצדיע לך, ואתה באמת זוכה להיות מקיימי העולם, והמורה לא ישכח לך את זה, אבל אתה צריך לדעת שהם לא מבינים אותנו. זה כמו שאתה, כשיש צפירה, כשהם עושים כל מיני צפירות, מחמת חוקות הגויים, שאותם תינוקות שנשבו, הנשמתם נשבתה, לא לעזה, כפי שאמרנו, למקומות מזעזעים, וגופם שולט עליהם, כמו שאותם חמאסניקים שולטים על השבויים, ולא מקבלים את המזון הנדרש לנשמה. אז הם מחפשים הנצחות בצורה של אנגלים, אמריקאים, רק לא את נשמת ישראל האמיתית שצריכה את המזון האמיתי שלה, שהוא התורה. ולכן הם עושים כל מיני תקסים שנלקחו מחוקות הגויים, כמו צפירות למיניהם, חצוצרות למיניהם וכדומה. אז האם אתה, כשאתה תהיה במרכז הומי אדם, אתה לא תעמוד בצפירה, ובאופן בוטה אתה תעשה פעולה שמזלזלת ברגשותיהם? ברור שלא. אלא אתה תעמוד ותאמר ותלמד פרקי משניות באותו זמן. תנצל את הזמן. תחשוב טוב, איך אמר רב שך, מחשבה אחת של מוסר. תלמד, תחשוב על קושייה ותירוץ טוב, תגיד פרקי תהילים. כל אחד לפי יכולותיו באותו זמן. אתה לא יכול כרגע בדקה הזו, בחצי דקה, דקותיים שאתה עומד שם דום, לבוא ולהסביר לאותם אנשים שלידך, שאתה לא מזלזל במתים, לא מזלזל בהרוגים, אתה לא מבזה את זכרם, לך תתחיל להתווכח או לדון, והם ילכו וישמיצו וידברו ויקלקלו, וזה באמת דבר שכל בר דעת מבין, שזה לא המקום ולא הזמן עכשיו להתגרות וכדומה. אז זה בזמן צפירה. אתה צריך להבין שעכשיו בשעת מלחמה, הן בצפון, הן בדרום, הן במרכז, זה כמו צפירה אחת ארוכה. מאות אלפי משפחות לחוצות, הן חוששות מכל טלפון לא מזוהה, אולי קצין העיר קורא להם לאיזושהי פגישה מזעזעת, אולי נפצע שם מישהו. אז מיד הם שואלים את השאלה, מה הבחור הזה מטייל שם בטבריה? מה הוא מחפש שם בצימרים? הבן שלי נמצא בעזה, או נמצא שם באזור מטולה. זה משהו ממש ממש מסוכן. זה מאוד מסנים, מאוד גורם להרחקה. וזאת עלינו למנוע. עלינו לתת הרגשה שאנחנו באמת, ובאמת עושים את זה. יומם ולילה, מועילים בדרכים שאנחנו מאמינים בהם, והולכים איתנו כבר 3,336 שנה. עוסקים. מחזיקים בתורה שהיא מגינה ומצילה, מתפללים עליהם, מתחזקים בתיקון המידות בשבילם, אבל אם הם יראו אותנו טיילנים בטבריה או בכל מיני מסלולים, זה מעורר קצף. בחור יכול להבין את זה כשאבא ואמא משוחחים על זה בניחותא, בנעימות, במסגרת הימים הללו שהם חוזרים הביתה. זה לא פשוט, זה מוציא אותם מדעתם, לפי מצבם ודאי. הם לא יכולים להבין, אתה רוצה חופשה ואתה רוצה להתברר שלמדת תורה חצי שנה, גם הוא בעזה וגם הוא בצפון רוצה להתברר. אבל אין, זה זמן אחר, זה זמן אחר לגמרי. אז אנא, למה תתראו, אמר יעקב אבינו, לא להרגיז את הסובב, לא לגרום לו את התלונות והטענות והנרגנות. זה גם לא יישמע, הסברים לא יישמעו, כיוון שהלוגיקה לא פועלת פה, הכל פועל מהאמוציות, והאמוציות הן מאוד קשות, בפרט שהתקשורת הסטנית הזו היא כל כך מלבה את השנאה ודואגת להזכיר יומם ולילה את הבחיות של המשפחה הזו וזו, מחמת הכוונות המזעזעות שלהם בכל נושאים שנוגעים לשיסוי הציבור בשלטונות. אבל אותנו מעניין מה שנוגע לגרימה שגורמים לכך שהציבור משווה בין אותו בחור ישיבה שמטייל לו והולך לו בצורה נינוחה והולך מעדנות, לבין אותם אלה שדואגים להראות להם. לכן חשוב מאוד למה תתראו. אנחנו רוצים להסביר דבר שהוא קצת ייתן איזשהו טעימה נוספת. מדוע תורה מגנה ומצלה? לצורך זה אני רוצה לקרוא קטעים ולהסביר אותם ברציפות, את הדברים שכותב רבינו החפץ חיים, שמביא קטעים בזוהר, מביא קטעים מכל התלמוד, והוא עצמו היה הרי איש אלוקים, ממש ממש מלאך השם של הדורות האחרונים, שהיה בקיא במה שקורה בעולם הנצח ובעולם הרוח, עוד יותר ממה שקורה בשבילי רדין. הוא אומר את הדברים בין השאר בספר חומת הדת, בפרק י"ב. הוא אומר, אני רוצה להסביר לכם, מדוע כל קיום העולם, כל קיום העולם מותנה בזרימה של דברי תורה, שזה בעצם מה שגורם לקיום המציאות הטבעית של העולם. ואני רוצה לקרוא. אלמלא היה העולם, אם התורה העולם היה בטל מתורה, אם תיאורטית העולם היה בטל מתורה רגע אחד, דברים שמפורסמים בשם הנפש החיים, הרי הוא מביא את זה בשם הזוהר, הרי כל הבריאה הייתה מתבטלת מיידית. הוא מביא את הזוהר הקדוש, ברוחה אביד קודשא בריך הוא אלמה. מילים, הבורא ברא את העולם לא בבלוקים ולא באבנים ולא בכל מיני מתכות ועצים, אלא ברוח. זה נקרא בספר יצירה שחיבר אדם הראשון, יש אומרים אברהם אבינו, וערך אותו רבי עקיבא. כ"ב אותיות התורה הם כ"ב אבני הבניין של העולם. בעשרה מאמרות, אמירות, נברא העולם. ברוך שאמר והיה העולם. יהי אור, יהי רקיע, תדשי הארץ. אומר הזוהר, ברוך אביד קודשא בריך הוא אלמה. הבורא יתברך ברא את העולם ברוח. וברוחה מתקיימה. הקיום של העולם, לא רק היצירה, אלא ההתקיימות. אדם עושה כיסא, הכיסא עומד מאליו, לא צריך כל הזמן לתדלק אותו. אבל האמת היא שהבריאה היא עניין אחד, והקיום שלה, הקיום של המערכת, פעימות הלב, תפקודי הכליה, כל מערכת האסטרונומיה והאסטרולוגיה, כוכבי לכת, כוכבי שבט, מערכת הצומח, החלופה של דו תחמוצת הפחמן שאנחנו פולטים, וזה מהווה הקליטה, את זה העולם הצומח קולט, ועולם הצומח פולט חמצן, ואנחנו קולטים את החמצן הזה, האיזון, השילוב, הצורה המדהימה הזו של ההרמוניה בבריאה, ואין ספור, פשוט בלי סוף, עניינים כאלה, מתקיימים על ידי רוח. איזה רוח? זוהי רוח המילי התורה. דא עינון רוחה דלעין באורייתא. זאת הרוח, אומר רבי שמעון בר יוחאי, של אלה שהמילים בתורה. אומר החפץ חיים, בעוונותינו הרבים, יש אנשים בלי דעת שבעלי תורה, אם הם עניים, אינם חשובים בעיניהם כלל, אף שעוסקים בתורה. אומר החפץ חיים, אני מתייחס לאנשים שאם האיש הזה הוא עמל בתורה, נקרא לזה בלשון הטרמינולוגית הפשוטה של היום, אברך או בחור ישיבה, אם הוא במצב כלכלי לא שפיר, הרי הוא אני, המצב הסוציו-אקונומי שלו מאוד נמוך, והוא מקבל 690 שקל אם הוא אברך, או 390 שקל אם הוא בחור, ממש המון כסף, והסכום הזה הוא משום שהוא באמת עני. אם הוא עני, למרות שהוא לומד תורה, הוא לא חשוב, הם לא מעריכים אותו, הם פשוט לא מעריכים אותו. ייתכן שהם יותר יעריכו עני סטודנט שעוסק בכמה שיניים היו למזלגות בסין לפני 1800 שנה. האם המזלגות היו בעלי שתי שיניים או של שלוש שיניים, מעץ או מאיזשהו סוג של מתכת? פקולטה למדעי המזרח הרחוק. אבל אם הוא לומד תורה, אז הוא אני, אין לו שום תועלת, הוא לא פרודוקטיבי, לא חשובים בעיניהם כלל. הוא אומר, יש כאלה אנשים, הוא גם מדבר עליהם בזמנו, החפץ חיים כנראה הכיר את הבעיה כבר אז, כשקרן התורה ירדה לפני כמאה שנה. מדובר על יהדות של 3,336 שנה, שנחגוג בעזרת השם בליל הסדר, יום הולדת של העם היהודי, בעוד פחות מחודש. ו... השינויים המזעזעים שחלו בציבור היהודי ב-200 שנה האחרונות בערך אצל האשכנזים, וב-100 פלוס שנים אצל הציבור היותר מזרחי, מתוך 3,300 שנוצרה, היא הערכה והיא הבנה, בגלל הגלות הקשה הזו אצל אחים, והפריקת עול הזו, והגלותיות הזאת של חיפוש מערכת של מדעים ואקדמיה, ו... הדת הזו שנקראת מלאג, זו המועצה להשכלה גבוהה, זה דת, זה לא סתם מועצה, דת של כפירה. לא יהיה שום הפרדה, למרות שרק ככה חרדים יוכלו לפי דעתם, כן, להיכנס לאיזשהו מקום אקדמי בתואר ראשון או שני. לא, לא, אצלנו יש עיקרון, זה דת כזו שבשום אופן לא תהיה שום הפרדה, למרות שאנשים רוצות את זה, והגברים שם רוצים אותו, אלה שלא שומעים בכל הגדולי עולם, והולכים למקומות האלה, אבל נשאר להם איזה גבול מסוים. לא, לא, לא. אנחנו בשום אופן לא נוותר על הדת של הכפירה שנקראת מלאג, וכל התלמידים של סוקרטס ואפלטון ואריסטו. אומר החפץ חיים, אני רוצה להמשיך לך את האנשים האלה, את הציבור הזה, מה שנקרא היום רוב או חלק ניכר באותם משפיעים גדולים שנמצאים בסטנציות המשפטיות והממשלתיות והתקשורתיות וכן הלאה, והאקדמיות, כל הצלעות האלה של אותם שלבים ושל אותם מרכיבים. שמעתי בשם גאון אחד שדבר הזה דומה לשר אחד. הוא מביא סיפור על שר שנסע במרכבת קיטור יפה ומעודרת מאוד, וקלט המירוץ באופן נעלה, מה שנקרא היום הייתה לו יחטה גדולה, ספינה מהודרת ביותר, כמי שמתאים, כמו שמתאים לעשיר גדול, מיליונר גדול. יש לו כמובן יחטות, יש לו ממש שטחים נרחבים עם כמה מרכבות כאלה, שנוסד במרכבת הקיטור. והוא שואל את המשרתים, את העוזרים שלו, תגידו לי בבקשה, מי גורם למהירות הזאת של ההפלגה של אותה יחטה? ויענו, יש למטה, מתחת לקומה שלנו והקומות שאנחנו דרים בהם באונייה הזו, יש עוד חדרים שניים ושלישיים למטה, וששם בוער אש בוערת למטה, ויש שם מכונה גדולה, שעל ידי המכונה הזו המרכבה הולכת וזזה במהירות אדירה. אמר להם, השר, אני רוצה לראות את המכונה הזו, מעניין, איך זה עובד. אמר להם, אומר החפץ חיים, אני רוצה לראות את הדבר, ויורידו לשם, הורידו אותו לשם. והוא רואה שם שהחדרים שחורים מרוב אשן, והמשרתים, כל העובדים למטה בחדרי המכונות של האונייה, כולם פניהם שחורים על ידי הכיתור והאשן. והוא עונה ואומר, מה? למרכבה כזו מהודרת, יחטה יוקרתית, נוצצת, סטייליסטית כמו שלי? זה מכובד שלמטה יהיו קטלים כאלה שחורים? ומשרתים כאלה מגעילים? אני גוזר בזאת, שתכף ומיד, להרוס את החומה שתחתיה, ולגרש את המשרתים מיד. כמובן, ברגע שהיו עושים דבר כזה מטורף, תוך רגע כל המרכבה נופלת לים וכולם נטבעים. אומר רבינו החפץ חיים, תבין, זה רק משל מלשון ממשלה, להבין, לשלוט בחומר הזה. אתה צריך להבין, וזאת ההשקפה של אבות אבותיך, ונוכיח לך את אמיתותה, שכל קיום העולם, אפילו השמיים, לא רק הארץ, וכל צבאם, כל עולם הכוכבים והמזלות, שהם מאוד יפים ומהודרים, כל קיומם כשנמצאו ישראל. אף על פי שאותם ישראל כמו עובדי המכונות למטה, הם שזופים ושחורים, יושבים בבתי כנסיות ובבתי מדרשות ועוסקים בתורה. הם נראים לא טוב, הם נראים כמו שאתה קורא לו חנון, צולניק, יחנה, מאוד כזה חניוק, מגעיל, אנלפבט, נראה כזה פרימיטיבי. אני מודיע לך, הם המקיימים את כל המערכת של הספינה. זאת המכונה שמקיימת את כל העולם. וזה כוונת הכתוב בספר ישעיהו הנביא, פרק סמכבב, פסוק א' ב', כה אמר השם, השמיים כסאי והארץ הדום רגלי. מה פירוש? אני מודיע לך, את כל אלה ידי עשת, והיו כל אלה נאום השם, ואל זה הביט, אל אני ונחה רוח, וחרד על דברי. אומר הקדוש ברוך הוא, אף שכל אלה ידי עשת, והיו כל אלה, כל העולם הזה אני בראתי, עשיתי, והביתי אותם, אני גרמתי להוויה שלהם, עם כל זה הם נכבדים וחשובים, העיקר שאני מביט הוא על אני ונחי רוח וחרד על דברים. אותו אחד שהוא חרד, קוראים לזה חרדים היום, כל משנה, כל מי שחרד, יש לו חרדת אלוקים, ירא אמיתי על דבריי לקיימם, הוא חרד לקיום ההלכה. זה לא משנה עכשיו איזה צבע כובע או איזה צבע בגד יש לו, האם הוא באמת חרד לקיים רצון הבורא. על ידו בלבד מתקיימים השמיים והארץ, הוא המתדלק את המכונה. וכאין זה היה גם בתחילת הבריאה, כשהבורא הודיע מראש, אני מתנה עם כל מעשה בראשית, אם ישראל יקבלו את תורתי מוטב, ואם לאו אני מחזיר אותם לתוהו ובוהו. אני מודיע לכם, ככה זה, אם לא בריתי יומם ולילה, חוקות שמיים וארץ לא שמתי. תבין כמה צריך להיות זריז, לא רק ללמוד תורה, לקיים את התורה ולכבד את לומדיה, להרעיף עליהם שבח, ואפילו שהם אנשים עניים, אדרבה, יזהרו בבני עניים שמהם תצא תורה. הם הכי חשובים בעולם, הם הכי מרכזיים, שבהבל הפה שלהם, של דברי תורתו של הבורא, הם בעצם מקיימים, מתדלקים את הקיום של העולם. זה מה שאמר רבי שמעון בר יוחאי, תבין, הבורא ברא ברוח את העולם, ומקיים אותו ברוח שהוא הנחיל על ידי האותיות הקדושות של התורה, שנשמות ישראל לומדות אותו, הוגות אותו, ובהם נהגי יומם ולילה, בזה הם מקיימים את התורה. ולכן, אם היה העולם חסר תורה, רגע אחד, הכל היה נופל. אני רוצה לבוא ולהסביר כאן נקודה נוספת. אנחנו צריכים להבין, אף אדם שפוי לא חולם לרגע את הדבר הכי בסיסי, שהוא שהעולם הוא כל כך מורכב, כל כך מדהים, כל כך יפה, כל כך ענק, והוא נברא. ראשי הראשים של הפיזיקאים, וכבר הוכיחו שאותם כופרים זה אנשים שבאמת באמת, איך נאמר, הם אמרו שהם היו מעדיפים לומר שרגל של שולחן ברא את העולם, ולא לומר שהבורא ברא, כדי שהם לא יהיו מחויבים לנורמות מוסריות וערכים שמחייבים אותם בגלל אותו בורא שמקיים אותם. מה שנקרא, שוחד יעבר עיני חכמים ויסלף דברי צדיקים, ולא שוחד של מיליארד דולר, שוחד של כל שינוי מהות החיים. הרצון של עבדה בהפקר הניחה לי, לחיות חיי הפקרות, מה שהיום מצאו לזה מילה מכובסת, דמוקרטיה, חיים של מה שבא לך תעשה, אין מגבלות, כל אחד יעשה מה שרק מתחשק לו, רק אל תזיק לחבר, ושלא יגידו לי מה לעשות, וירדו לי מהזנב ומהבריד, וכל מיני ביטויים מהסוג הזה. זה שוחד שלא יתואר. אני שואל את אותם אחים, תגידו לי בבקשה, הבחורי ישיבות האלה, כמה הם כוללים? זה הרי מספר יחסית למה שגודל המדינה קטן, מדובר על 50,000, 45,000. ממש, תגיד לי, הבחור הזה, הוא נולד מלאך? הוא נולד בלי יצר הרע? מה, הוא לא רואה את החברים, את האנשים באוטובוסים, בתחנה מרכזית, בכל חנות, בכל מרכז קניות? אין לו משיכות? אתה מבין איזה צדיק הבחור הזה שכובש את יצרו? ולפני העשה טוב שהוא הוגה בדברי הבורא התברך בכל מרחבי תורתו שמכתב ותורתו שבעל פה, אלא הדבר ראשון סור מרע. כל החברה בני גילו, מיליונים, עושים מה שבא להם בכל התחומים, מדברים מה שבא להם בפה, והבחור הזה בודק בשבע בדיקות וחקירות האם מותר לדבר את המשפט הזה לפי הכללים האלוקיים, האם אין בכך ניבול פה, אין בכך שרח של שקר, אין בכך שלשון הרע או רכילות. מה יותר קשה, לדבר חופשי ולפלפלר ברדיו או בכל שיחה בין חברים מה שבא לי, או להיות תחת הביקורת של האם הדיבור הזה הוא באמת בונה ואיכותי? הבחור הזה לא שומע אלא דברים שבאמת בא לאוזן, שברא לו את האוזן הפנימית והאוזן התיכונה, והשבלול מרשה לשמוע. אותו בעל אוזן לא מרשה לשמוע לדברי רכילות או לשון הרע, לא תישא שם השב, דברי נבול פה. וכל החברים שלו שהוא רואה באוטובוסים ובמרחבים הכלליים שאינם בני ישיבות, הם שומעים מה שבא להם, מהדורת חדשות חופשי. מה, וכי כותב החדשות ברשת ב' מתייעץ עם הבורא יתברך שנתן לו את השכל ואת הלב, האם מותר לשדר את החדשה הזו? האם אין בחדשה הזו משום לשון הרע, רכילות, לסכסך קבוצה בקבוצה, ליצור דברים שליליים, לנבל פה וליצור רק מחלוקות? האם אותו עורך חדשות מתייחס לאלוקיו שנתן לו את כושר הכתיבה או את הפעימות לב בלי טרנזיסטור בלב, אותו עורך חדשות? לא. אז אני לא שומע את הדברים האלה, שלא יכשיל אותי. זה לא קל, זה מושך לשמוע את הכל. הבחור ישיבה הזה לא שומע. הוא לא ראוי לפי אין סוף הערכה והערצה. האחרים אוכלים מה שבא להם. באוניברסיטאות, בתל אביב, בבאר שבע, אוכל בכל קיוסק, בכל מרכז מזון. והבחור השיבה הזה עושה בדיקה אלף פעמים, האם באמת אין שם שום חשש של תולעים, אפילו דקים ודקיקים. בולם את יצרו, גם הוא רוצה לזלול עוגת גבינה, או עוגה אחרת, או איזשהו בשר. אין ספק, הוא לא ראוי להרצה? כאלה התגברויות, מה אתה שונא אותו? מאידך, הוא הולך ועושה מזון לחיים האמיתיים, לוקח דברי אלוקים חיים, ומנשים אותם על ידי מילים של אלוקים, שאלוקים אמר, המילים של התורה זה חלק ממני. ואני נותן לכם את המילים האלה, כדי שבאמצעותם אתם תקיימו את העולם. ואני מטרה בכם, אם זה לא יהיה קיים, זה יפגע בחיילים, במקומות, יש גזרות אין סוף בגלל התנהגויות שליליות של אנשים, ואלה מגינים ומצילים אתכם. זאת האלוקות, התורה. קודש בריחו ישראל ואורה התאחדו. ננסה להמשיך בזה, אבל לחזק את בנינו, לרומם אותם, להאדיר את שמם, ובעזרת השם, יגיע הרגע, מאוד קרוב הרגע, שתתגלה ותראה מלכותו יתברך עלינו, יגלה לנו הבורא את האור הגדול והחדש של ציון, וכולנו נזכה במהרה לאורו, בגאולה שלמה ברחמים, אמן ואמן.
האזנתם לשיחתו של הרב מנחם שטיין.